שלום לכולם, בוקר
שלום
טוב.
הרב, בוקר,
בוקר טוב, טוב. היום יום שלום. ראשון, י"ז מכסלו, בכסלו, תשע"ט, יומיים לפני יד כסלו. טוב, אם העסק הזה היה בסגנון שתכננתי, אז היינו עושים התוועדות עכשיו, אבל נראה לי שאנחנו התוועדנו כבר לפני, אז לכן אני רוצה היום, בשידור הזה, לכבודה של החסידות באופן כללי, לעיין בסיפורו של רבי נחמן, שאנחנו ניכנס אליו אחר כך, אבל ההכנה שלנו לסיפורו של רבי נחמן יעבור דרך הרב קוק בספרו מוסר אביך פרק ב' סעיף ב', ואני מבקש מכולכם להתבונן בספר שנמצא לפניכם, שם מצוטט הפרק של דברי הרב, ומתוך הדברים הללו אנחנו ננסה להתבונן ולהבין את סיפורו של רבי נחמן. וכך כותב הרב קוק, ולמעשה אני יוצא מתוך נקודת הנחה יסודית. אתם יודעים מה, אני אגיד את זה בצורה הרבה יותר ברורה וחדה. אין לך אדם על פני הגלובוס שלא מחפש משמעות מסוימת לחייו. מסוימת. כל אחד ואחד בוחר לו איזה עניין שהוא רואה בו משהו משמעותי כלפי עצמו, והוא מחפש אחריו. לא ניכנס עכשיו מה החיפוש, מה העניין, אלא על הרעיון עצמו אין ויכוח. אדם מחפש משמעות לחייו. והשאלה העולה מתוך ההנהגה הטבעית הזו של האדם, שהוא מחפש משמעות, יוצא מדברים אלו אמירה מאוד ברורה: האדם כל חייו מחפש. הוא מחפש, הוא מחפש, הוא מחפש, ובחיפוש גם האדם פוגש, מוצא, יוצא לו באקראי או במתוכנן למצוא כל מיני עניינים בדרכו אחר הרעיון הנחשק, ולא תמיד הוא מעוניין בהם. והאדם מוצא את עצמו מתמודד עם מצבים משתנים בזמנים שונים, הן מבחינת קיץ, חורף, סתיו, אביב, והן מבחינת היכולות הנפשיות שלו בהתאם לזמן או נקודת המפגש. אבל הדבר המפליא, שרוב בני האדם בעולם לא מפסיקים לחפש. עד מתי? עד יומם האחרון עלי אדמות. יש מי שעושה את זה בכוח גדול בתחילת הדרך, הוא מגיע באמצע הדרך לעייפות, ובסוף הדרך הוא בקושי זוכר לעבר היעד הנחשף. יש מי שמתחיל באיטיות, תופס תאוצה בדרך ומתעייף לקראת הסוף. יש מי שמתחיל בצורה כזו או אחרת ומצליח באופן כלשהו להגיע אל היעד, ואז עומדת בפניו משימה קשה יותר מהחיפוש. זה להתמיד ולשמור על המציאה שהוא מצא, על היעד הנחשף. ומדוע? כי העולם מסביבו לא נותן לו מנוחה ולא מאפשר לו ליהנות ממה שיש בידו. למרות שהוא עמל עליו וטרח עליו שנים הרבה, מאמצים רבים, הוא מטלטל בשאלות, בחיבוטי נפש, והוא מגיע גם למצב שהוא יודע שהוא הגיע אל היעד, אבל יש לו ספקות האם זה באמת היעד? האם הוא נמצא במקום הנכון? האם זה לא יעד מדומה? וכל מיני דברים כאלה שמחלישים את האדם גם כשהוא הגיע ליעד. במילים אחרות, אנחנו בעולם הזה נמצאים במהלך שמתחיל ביום לידתנו ומסתיים מיום פרידתנו מן העולם הזה בתהליך שאינו פוסק לרגע, או באופן ממשי, ממש, או ברעיון מחשבתי שלא תמיד בא לידי ביטוי. ויכול להיות גם שאדם יחפש כל חייו ולא ימצא את מה שהוא חיפש. הסיבה? הרבה, כל מיני. וזה מאוד אישי. אני רוצה יחד איתכם לעיין במה שכותב הרב קוק, נא היינו בספר שלפניכם, בציטוט המופיע בכל דרכיך תעל. אומר הרב קוק, בכל דרכיך תעל, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כלומר, אומר לנו הרב קוק, זה לא משנה מה אתה עושה כרגע, זה לא משנה מהו מיקומך הרוחני, הפיזי, נכון למציאות העכשווית, זה לא משנה אם מצב רוחך בהתוועדות חסידית או בעצבות כזו או אחרת. זה לא משנה אם אתה נוסע ברכבך או יושב במושב הרכבת או באוטובוס ציבורי. זה לא משנה אם אתה הולך ברגל. אין הבדל אם אתה אוכל, ישן, כותב, צופה. לא משנה. בכל דרכיך דאר. זה אומר שבכל מצב צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא במקום, בזמן, בשעה, בעניין שאתה עוסק בו. כלומר, היעד לפי המשפט הזה שמעמיד בפנינו הרב קוק, היעד המוטל עלינו ובלשון הרב צריך, זה אומר, זו חובה, זה צורך קיומי, להכניס את הקדוש ברוך הוא למקום שאתה מצוי בו ברגע זה. מה העניין? מה החשיבות? מסביר הרב, כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. כלומר, במילים אחרות, כשאתה מתפלל, תתמקד בתפילה ולא בשום עניין אחר. כי מה עכשיו אתה עושה? מתפלל. אם אני אקח את זה ואשליך את זה לאירוע אחר, כשאתה אוכל, תתמקד באכילה. תבקש את הקדוש ברוך הוא באכילה. ואל תעשה דברים נוספים. כי אתה עכשיו אוכל. לא קורה, זה לא בדיוק, יפה, אני מכיר את זה, זה מה שהרבה אנשים עושים. אבל אתה לא מנצל את הזמן, אתה מבזבז את זמן האכילה. זאת אומרת, אתה לא באמת אוכל. אתה כמו בעל חיים שבולס את האוכל שלו, אבל להפליא. אם אנחנו מתבוננים בבעלי חיים או שאר חיות עופות ומסים, כשהם אוכלים, מה הם עושים? אוכלים! הם לא עוסקים בדברים אחרים.
מה יש להם עוד לעשות?
אני אגיד לך למשל, לשחק עם מי שנמצא לידך, לריב עם מי שנמצא לידך, אפשר לשכב לנוח באמצע. לא, הם אוכלים צבעים, הולכים לעניינה. זאת אומרת, אנחנו לא ממוקדים.
אנחנו לא בעל חיים
אבל. יפה, אתה תראה יותר מהם. אם הם ממוקדים, למה אנחנו לא? לכן ממשיך הרב ואומר, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. תתמקד. למה? מה אני צריך להתמקד? אני שם בפה, אני לועץ, אני מדפדף בפלאפון, אני קורא ספר, אני מחליט את הקו, את המזלג לפה, המערכת עובדת באופן אוטומטי, נכנס משהו לפה, יש לעיסה, יש בליעה, מה, עזוב!
יש גם שם יקדים
כנה לבשת. שם יקדים כנה לבשת זה משום סכנה, כן? בסדר, זה משהו אחר, זה המלצה יפה, כן? שתיזהר, אתה עלול בדיבורים שלך או בעניינים שלך, ויש בזה דיון בגמרא. מה הכוונה? ואם כן, לא ניכנס לדיון הגמרתי, אלא בדיון הרעיוני עכשיו של דברי הרב. אם כן, אומר הרב כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, וזו אחד הדברים או נקודה שאנחנו לא שמים הלב. אתה שומע אותי שם? תקן בפנים, זה מודגש. כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. ובה ימצא אינה ולא במקום אחר. אתה עכשיו עוסק במשהו, תתמקד בו משום שעכשיו אתה פועל בעולמו של הקדוש ברוך הוא יתברך ומכוחו ומהשגחתו הפרטית עליך. וכשאתה לא ממוקד, אתה מתעלם מנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בדבר שבו אתה עוסק. במילים אחרות, אתה מנתק מגע מהקדוש ברוך הוא. מנתק את עצמך.
מה, אני לא יכול לאכול בלי כלום ו...
מיד תקשיב, בוא, אני לא שואל שאלות לפני שאנחנו באמצע תהליך. כן, האמת היא, לא נחכה, התשובה היא כן. לא שאתה לא יכול פיזית, זה אנחנו עושים כל הזמן. השאלה אם זה נכון.
שמה?
לעשות הרבה דברים באותו זמן.
לא, אמרתי, אם אני אוכל, אל תאכל.
יופי, 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 בוא נמשיך את השורות הבאות. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב, יוצא ממשפט זה שאם אני יושב ועוסק בתורה ואני באמצע, בתחילה, תוך כדי העיון בלימוד, אני חושב על עוד דברים אחרים, התוצאה הישירה היא שאני פספסתי, כי גם את הלימוד למדתי באופן רדוד, שטחי, ולא הבנתי אותו, גם אם נדמה לי שהבנתי את המילים בעברית או את הנושא המרכזי או הערכים הנוספים המצויים בחומר הלמידה, כי אני לא ממוקד, אני לא מעמיק, אני פשוט עובר, מרפרף. כן, כשאני מרפרף אני לא מצליח להגיע ליעד. ומה היעד? בכל דרכיך דאר. את מי? את הקדוש ברוך הוא. תראה אותו בדבר שאתה עוסק. תחבר את עצמך אליו, כי הוא שם. הוא שם. ניתן דוגמה. כולכם מכירים את הסיטואציה. אתה מגיע הביתה, אתה רעב, וזה בדרך כלל קורה אצל ילדים הרבה, ואז אתה בא הביתה, הולך מול המקרר, פותח את המקרר ומסתכל ומתחיל לעורר, ואז עומד במקרר עמוס כל טוב, וביום ראשון יש מה שנקרא שיריים משבת קודש, ואתה עומד ואומר, אין מה לאכול בבית הזה. פיני פלאות! המקרר עמוס לעייפה, אין מקום, דוחסים בלמעלה ובלמטה ובצדדים ובגרות. ואין מה לאכול. אתם יודעים למה אין מה לאכול?
למה?
כי אתה באמת רעב. אבל לא הגדרת מה אתה רוצה לאכול. מה אתה רוצה? מה? עוף, דגים, בשר, ביצים, לחם, חמאה, גבינה. מה אתה רוצה לאכול?
גבינה.
אתה לא יודע. ואז אתה עומד מול מקרר מלא, ואין כלום. אין מה לאכול בבית הזה. והרי המציאות טופחת על פניך, ואומרת, תגיד לי, אתה בסדר? תסתכל, מה זה אין מה לאכול?
זה לא מציאות.
מה זה פה? כל זה אוכל מוכן לאכילה.
נכון.
זאת אומרת, שיש לנו צורך להתמקד כאשר אנחנו מחפשים דבר מסוים או פועלים בעניין כלשהו. הוא ממשיך הרב ואומר, ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר. כלומר, אם אתה לא ממוקד בלימוד אחר החיפוש בלימוד את הקדוש ברוך הוא, אז אתה באמת לא למדת. לא למדת. נדמה לך
שלך.
אתה בכלל חי במציאות מדומה. וממשיך הרב אומר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. אבל שם טוב, אחד מי, אמרותיו, אבל מדרכו, הוא שהקדוש ברוך הוא היותו מצוי בכל נמצא ובכל נברא, מצפה שהאדם יחפש אותו שם. יחפש אותו וימצא אותו שם. בשביל זה האדם בא לעולם, אומר הבעל שם. באנו כדי לקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. לנגדי זה מולי. הוא איתי. ולכן ממשיך הרב ואומר, וכן מהיותו עסוק בגמילות חסדים. ומה הכוונה גמילות חסדים? להיטיב לחברו. רבותיי, ברוך השם, אנחנו עושים טוב לחברים שלנו. פה אתה נותן לו דבר מסוים, פה אתה עוזר לו בלימוד, פה אתה עוזר לו בעניין אחר. כולנו גומלי חסדים ברוך השם. אבל איך אנחנו עושים את זה? כלאחר יד, אומר הרב. אנחנו אכן עושים, אבל מפספסים את כל העניין הזה של גמילות החסדים כפי שבאמת היא צריכה להיות. אז יבקש את הקדוש ברוך הוא עבור מה? מה אני צריך את הקדוש ברוך הוא עכשיו איתי בזמן שאני מסייע לחברי? תסתכלו דברי זהב, אומר הרב. אומר הרב, רק בהעמקת עיצה איך להתאים לו טובה גדולה, אגונה וקיימת. איך את מה שאני עושה לחבר שלי אני עושה מכל הלב, באופן היותר טוב, היותר מעולה, היותר מושלם, ולא רק לפעול לעשות פעולה. וממשיך הרב ואומר, וכן בכל הדברים שעושה. מה זה כל הדברים שעושה? מה אתם אומרים? למישהו יש רעיון? מה פירוש כל הדברים שעושה? כל הדברים, כולם! לנעול נעליים, לגרור גרביים, ללכת להתקלח, לאכול, ללכת לטייל, ללכת לסופרמרקט לקנות, ללכת ליהנות ביטן ולקנות, כל דבר שאתה עושה. אין המשמעות היא רק במובן הרוחני, אלא גם במובן היומיומי, הגשמי, החומרי לחלוטי. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שלא לכבודו יתברך. רבותיי, כל מה שאנחנו עושים צריך להיות לשם השם. לא לחינם אומר הפסוק שהכל ברא לכבודו, זה לא פסוק, זה ברכה. ברא לכבודו. כלומר, מה ברור שהכל ברא לכבודו וכי את כבודו הוא צריך? אלא הכבוד שלנו שאנחנו מכבדים אותו. זה בא ונועד עבורנו שנהיה מכובדים, שאנחנו מכבדים את אבינו מלכנו. זה היעד שלנו בחיים. בכל דרכיך דאהו, הוא יישר אורחותיך. שנלך בדרך ישרה באמת לאן שצריך ללכת. ואם כן, שישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל דרכי השלמות, כאשר האדם ממוקד ועושה את כל ענייניו, מה שנקרא בלשון הרגילה, המדוברת, לשם שמיים, אז נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. זאת אומרת שכל זמן שאנחנו לא שם, אנחנו חסרים, אנחנו חושבים שאנחנו עושים את הפעולות ומקיימים את המצוות כפי שצריך להיות. זה נכון אם אנחנו נהיה ממוקדי מטרה, נדע מה לחפש ונצמד לחיפוש בתוך כדי תהליך העשייה של כל עניין ודבר בגשמי, בחומרי וגם ברוחני. ובכוונה הפכתי את הסדר. בחומרי ואחר כך ברוחני. המילה מצווה מעוררת בנו סוג של רתיעה. ציווי, למה מי צווה אותי? מי יקבע לי? מי אומר לי מה לעשות? רבותיי, מצווה משמעותה, אומר הזוהר הקדוש, בצוותא, ביחד, אתה ואני. כשיהודי מקיים מצווה, הוא מתחבר אל המצווה. כן. לא שמעתי. כן, נכון, אמת, יפה, נאמר בכל, כאשר אנו מתבוננים באותיות, בסדר, הדבש, אנחנו מוצאים את שם הוויה. המצווה מול המם והצדי יש עוד י' ועוד ה' וו' וה' כבר קיים במילה המצווה. מכאן אני רוצה להמשיך לשלב הבא. כלומר, כשאנחנו מדברים על משמעות החיים, החסידות לקחה את העם היהודי למימד שהוא לא הכיר. והמימד שהוא לא הכיר היה מימד הנוכחות האלוקית כפי שהיא בעולם. כי עד בואו של הבעל שם טוב מייסד החסידות, עם ישראל היה, לא רוצה לומר מובנה, אבל התנהל על שני מישורים. לומדי התורה ותופסיה, שראו עצמם מחוברים אל ההוויה האלוהית, אל הקדושה, אל הרוח, ורוב רובו של העם היהודי שלא ישב בבתי המדרש ובבתי הכנסיות היה כביכול מנותק מקדושה, מנותק מקשר עם הקדוש ברוך הוא. יהודים פשוטים שהיו באים למנחה וערבית, היהודים הללו הרגישו רגש של נמיכות חומה, של רפיסות אולי, של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, והצטערו או לא, אינני יודע על מר גורלם. קשה היה לחבר בין שני המעמדות של העם היהודי עד בואו של הבעל שם טוב, שחייו כמובן לא היו פשוטים, כי הוא יצר משהו שהעם היהודי לא הורגל בו בשל הגלות הארוכה, וממילא יצר מאבקים, מאבקי כוח או מאבקים על אמיתות תנועת החסידות או החשדה שהם ממשיכי דרכו של משיח השקר שם רשעי בלכה. ואני רוצה עכשיו לעשות אולי מהלך של חיבור. מהלך של חיבור בין דברי הרב קוק זצ"ל לדברי רבי נחמן. ולפני שנעמיק בסיפור של רבי נחמן, בואו תתבוננו בחצי דף שקיבלתם. ובואו ונעבור רגע על מה שמספר רבי נתן בשם רבי נחמן. וכך הוא אומר, אמר משל שפעם אחת נסע סוחר גדול עם יין טוב הונגרי. פעם אחת אמר המשרת והבעל עגלה לבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה ואנו סובלים הצער כל כך, תנו לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנ"ל, תנו לי לטעום, ונתנו לו. ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב הונגרי כלל. וגערו בו, ודחפו אותו, והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל. כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכולי, והם לא השגיחו עליו. אני כאן עוצר, כזה בכוונה שני טיפונט. רבותיי, בואו ועכשיו נתחכה אחר הסיפור. מה יש לנו בסיפור? יש לנו למעשה שלושה אנשים שנמצאים בסיפור, נכון? מי הם? יש לנו סוחר גדול, מומחה ביין. בתחילת הסיפור יש לנו את בעל העגלה והמשרת של הסוחר. שלושה אנשים נוסעים בדרך. מה הם עושים? כנראה מעבירים חביות יין הונגרי, יין שנחשב מאוד 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 מיוחד. אני רוצה לומר לכם שאני לא בקיא ביינות, לכן עשיתי שיעורי בית ולמעשה הבנתי שבהונגריה, בצפון הונגריה, ישנו אזור שהמומחיות שלו היא יין. יין. והיינות הטובים בעולם, לפחות בתקופת רבי נחמן, כן, באו משם. האזור הזה נקרא טוקאי, אני אפילו שמעתי שיש יין כזה שקורא טוקאי. אבל היין ההונגרי הזה יצא לו שם של יין שאין לו מתחרים. יין הטוב ביותר בעולם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה, אני צריך פה את הדו-שיח משני הצדדים. מה הסיטואציה שעולה לכם בראש, שאתם שומעים, כן, זה לא משנה, אני מדבר את הפעות, לא משנה. כן, כן, מה הסיטואציה שעולה לכם בראש, אתם שומעים את המילה יין?
יין?
כן, מה זה? מה רוצה לכם בראש המילה יין?
רוצה לך מידת?
רק לאן. איך?
ענבים.
ענבים.
אדום.
אדום. יש גם לבן.
שיקור.
איך?
שיקור.
שיקור.
שמחה.
מה עוד?
חוויה.
חוויה.
הונגרים.
הונגרים, לא, דיברנו על יין, לא מוצא. עוד סיטואציות של המילה יין, יש משהו שיש שם יין, מה אתה אומר לכם?
שיקור.
שיקור אמר כבר.
אמרתי, שקר?
נכנס יין יצא סוד.
אה, נכנס יין יצא סוד, אוקיי? כלומר, שחרור מחסומים.
שבת.
יבש.
יבש.
חיים.
התפרקות. שבת.
התפרקות.
התפרקות. שימו לב כמה סיטואציות שזרקתם ככה על יין.
אבל כל דבר יש לו ככה.
לא. לא. תנסה.
שעון.
הנה, נשאית.
סדר יום. מספרים. מחוגים.
זהו.
חיטה.
לא, אבל אני מדבר מבחינה חוויה רגשית. מה רוצה לך שעון? צמרמורת. חשב. למעשה, כשאנחנו מדברים על יין, אנחנו מדברים על סוג של חוויה שהיין מביא את האדם. אם הוא מצד אחד שמח, כמו שאמרו כאן, הוא גם יכול להיות שיקור. שיקור, זאת אומרת, עיבוד של גבולות, שחרור מחסומים. לא נכנסים עכשיו האם זה דבר טוב או לא. אבל עצם המחשבה על יין גורמת לאדם להיכנס לסוג של חוויה רגשית. אוקיי, גונן, מקבל, רוחני. ופה בסיפור שלנו קורה דבר מאוד מעניין אצל רבי נחמן. יש לנו שלושה אנשים שנוסעים בדרך, כנראה מנקודה אחת לשנייה, עם חביות יין הטובות ביותר בעולם. ונסיעה כזו היא נסיעה לא של שעה, אם אנחנו מדברים על בעל עגלה. זה אומר שזה כנראה נסיעה של כמה ימים לפחות, אם לא שבועות, נעביר את היין. כי בפולין, למשל, באותה תקופה, לא היו יינות משובחים. אז היו מזמינים מרומניה, מטוקאי, יינות לפולין, לחצרות החסידים. וזו נסיעה של כמה שבועות עם הסחורה. וטלטולי הדרך, וחוסר הנוחות, ושלב העגלה עם חביות יין, ורבותיי, חביות יין מדיפות את הריח, רק מהריח אתה יכול להיכנס למצב שנכנס יין יצא סוד. יין חזק, יין טוב, שמעתי, אני לא יודע, אני לא בקי אמרתי, שמעתי ש... בזמן הבציר בצפון הונגריה שאוספים את הענבים כדי להפוך אותם ליין, האוויר באותו מחוז ספוג בריח של יין, אתה יכול להשתכר רק מהריח. מהריח. יין ברמות לא נתפסות. בכמויות אדירות. כן, נשמע נהדר. ואם כן, נוסעים הללו שלושתם בעגלה. דיברנו בכלל שיעור בכל דרכיך, בואו נתמקד. והנה, פילי פלאות. המשרת הזה, ובעל העגלה, שנוסעים אפופי ריח של יין הטוב ביותר שקיים באותה תקופה, פונים לסוחב ואומרים לו, תשמע, אנחנו בדרך, סובלים, כי אנחנו לא בבית, אין לנו את הנוחות כמו שאנחנו רגילים, הטלטולים של העגלה, לפחות, איך אומרים, תן לנו איזה פיצוי, תן לי טוב מהיין, כמה אתה יכול לשבת מסביב לחביות, עם הריח הזה, ולא לטעום, נותן לנו טעימה, מה יכול להיות? כמה זה יכול להפסיד לך? כמה? תן לי טוב!
ויש לי בסוף הכל.
ואני שואל שאלה מעניינת. כשקראתי את הסיפור הזה, אמרתי, לא מבין. למה אתה כל כך רוצה איתו? למה משרת לבעל העגלה רוצים איתו? מה?
כי זה היה לא דומה.
והמעניין שהסוחר לא רוצה איתו.
כי הסוחר טעם את זה כבר, יודע את זה.
אתה אומר, הסוחר כבר יודע מה זה. אוקיי? אבל מה מביא, יופי, מה מביא אבל את בעל העגלה ואת המשרת? כן, הרצון לטעום.
הם יודעים שזה היה הכי טוב.
יופי! הם יודעים, הם לא יודעים, הם ישמעו. אמרו להם שזה היין הכי טוב בעולם. והם נמצאים ליד, והם רואים את החביות, ומריחים את הריח, ועל תודעת החסר כל כך גדולה, שמבקשים מה לעשות?
לטעום.
להשלים אותה. לטעום ממנה. וכל זה למה? כי מה הם מחפשים כרגע בנקודה הזו של הנסיעה עם חביות היין? מה הם מחפשים? זו שאלה עליכם. הם מחפשים את הדרך שבה יתאפשר להם לטעום. כן.
עכשיו דיברת בדרך אחרת, שתשמע, אנחנו כל כך סובלים פה וכזה.
בכל לא...
אנחנו סובלים פה, אתה עושה לנו ריחות חזקים, אלא תביא קצת, נוריד קצת מה...
כלומר, אתה אומר שזה סוג של תאווה?
לא, נורד קצת מהחמות ונמשיך.
החמות לא כל כך מעניינת את המשרת ואת הבעל העגלה. מה אכפת להם אם יש 12 חביות או 11 ו-3 חביות?
תשמע, אני כל כך... כאילו אנחנו...
יין יקר, הם לא משנים.
אנחנו כל כך סובלים מה...
ממה אנחנו סובלים?
הרי
זה משל!
בסדר.
אמר משל!
אבל בסיפור.
כן, אבל מה הסבל? לא מה את נגיע אליו.
איזו
דבר. ושימו לב, ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. איזה בעל הבית מקסים. אבל אין בעיה. פותח את הברז, אחלה גבר, לוקח להם כוסית, הנה שתו. ואל תראו מה קורה. הסיפור שלנו עובר פתאום מהפך, שינוי. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתמעד יחד עם שותי יין בעיר קטנה. מי לא נמצא בתמונה כבר? לא בעל הבית, לא בעל העגלה. זאת אומרת שעבר זמן מסוים הם הגיעו ליעד, פרקו את החביות, כל אחד הלך לדרכו. אבל מה נשאר אצל בעל העגלה ואצל המשרת?
היין.
לא היין, היין
פס בזמן.
הטעם
של היין. יש מישהו שיכול לקחת מהם את הטעם של היין? לקחת מהם, שישכחו ממנו? שיתבלבלו? No way. אין מצב. אני טעמתי את היין הטוב בעולם? זהו, זה נחקק בזיכרון. זה נחקק במוח, במחשבה, ואתה אומר, כל יין שאתה שותה, אומר, עזוב, זה לא זה.
זה לא זה. הייתי שותה את היין הכי טוב בעולם.
זה לא זה.
אתה לא נהנה מהיין הפשוט.
זה לא זה. אתה אומר, נכון, זה יין טעים, אבל זה לא זה. זה לא זה. זה לא נהנה אחרות, במילים אחרות.
גם... הוא לא
נהנה מהחיים שם?
לא,
אבל זה משהו אחרי, זה דבר אחר. המשרת נגע טעם. והתוודה, עכשיו הוא יודע, לא רק שמע שמספרים שהיין הזה, עכשיו הוא יודע, הוא טעם, ומבחינתו זאת נקודת האמת המוחלטת, כי הוא טעם. ושום דבר בעולם לא יזיד אותו. זאת אומרת שמבחינתו הוא הגיע אל האמת. זה היין וטוב בעולם. אבל פתאום הוא מוצא את עצמו, צריך מה לעשות? לתפוס חזק. ולמה? כי זייפנים וזיופים יש הרבה. והשקר הוא המולך. ולשקר שקיים יש הרבה תומכים. יש מעט תומכים באמת. ומדוע? כי קל יותר לחיות עם שקר. כי זה נוח יותר. זה מאפשר דינמיקה יותר רחבה. זה מאפשר לאדם לפעול, לעשות מעשים שאם הוא היה תפוס בנקודת האמת, הוא לא יכול היה לעשות אותם. וזהו מה קורה. כולם נעלמים מהתמונה חוץ מהמשרת, שמוצא את עצמו יום אחד באיזה מקום, בעיר קטנה, ויש שם מה שנקרא היום איזה סוג של תחרות יינות. ייננים, תואמי יין. והוא שם. והוא מגיע לשם, והוא נתוועד, מה פה הוא נתוועד? נמצא בחבורה עם תואמי יין. ושתו יין. היו שם ינות, והם שתו ינות, שתו איזה יין אחד ואמרו, זה יין משובח ביותר. זה היין ההונגרי שמדברים עליו.
משובח
יין. לא. זה יכול להיות אמירה באמת נפלאה. אולי זה מהחביות שקנו, אולי זה יין הונגרי באמת. המשרת מוצא את עצמו עכשיו במצב מעניין ביותר. הם תואמים מן היין ותואמים שזה יין הונגרי. והוא יודע מה זה יין הונגרי כי הוא טעם יין הונגרי. ואז הוא אומר להם, אוקיי, תנו לי גם כן איתו. ולמה לא? כל מי שנמצא שם בדרך כלל תואמי ינות, בבקשה, תחת איתם. נותנים ציונים, לא? ציונים, יש מדליות, זה מקדם מחירות נפלא. נותנים לו איתו. טוב, עכשיו שימו לב את הדבר המדהים שקורה. עוד תארו לעצמכם את הסיטואציה שעומד שם המשרת, יש שם כך וכך אנשים, בוודאי יותר מאחד, שאומרים באופן נחרץ, היין הזה שעכשיו שותים זה יין הונגרי, והוא טועם מן היין, ומה הוא מרגיש? לא הונגרי ולא בטיח, זה שקר. והוא בדילמה. מה הוא עושה עכשיו? לומר להם פה שכולם פה מזויפים, כולכם לא דוברי אמת, הרי זה שקר. אני שתיתי את האורגינל, זה זיוף. לא פשוט. אולי עדיף לשתוק. מה אני צריך לקבל מכות? מה אני צריך שישפילו אותי? מה אני צריך להרגיש מוזר, יחיד בין כולם?
שיתן להם
לתוק דעת. מה, וכולם יגידו לי, יחיד לרבים הלכה כרבים? מי אתה שתגיד, איפה אתה יודע? למה אני צריך להיכנס למבוך הזה, לפינה הזו? רבותיי, המשרת אומר ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב הונגרי כלל. יכול להיות יין פרסי, מה שאתה רוצה. זה לא יין הונגרי, אל תזייף. לא לזייף. אתה רוצה להגיד שזה יין טוב, זה בסדר, אבל אל תגיד שהוא הונגרי. אתה רוצה להגיד כל מיני דברים על דבר מסוים שלא האמת, שהוא האמת, זה לא. זה לא. תאמר משהו, זה בסדר. תתמקד, כמו שראינו בדברי הרב קור. תתמקד. תאמר את האמת כפי שהיא. ומה התגובה? הצפויה. וגערו בו ודחפו אותו. מה? אנחנו חיים בשקר, אנחנו נהנים, שותים יין, חושבים שזה יין הונגרי, מבחינתי זה הכי טוב, מה אתה מקלקל לי את השמחה? תשתות! מי שאל אותך בכלל? ביקשת לשתות, תשתה! לא טעים לך, כן טעים לך, זה לא נקודה פה. מי ביקש את העצה שלך? מי שאל אותך משהו? תגיד תודה, ביקשת לשתות, נתנו לך, יאללה, שחרר. ולא רק זה, אלא הוא ממשיך תוך כדי כך שהם דוחפים אותו, גוערים בו. לך מפה, אל תפריע לחגיגה שלך. והוא חוזר ואומר, כי הוא אמר, לא אני יודע שאין זה יין הוא גם כלל. כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כדי הוא מספר להם את הסיפור. והם לא השגיחו עליו. ראו שטוב, אתה ככה, יאללה, דבר לקיר, דבר. אנחנו נמשיך בדמיון שלנו, בשקר שלנו, אתה זה דבר. משל שמדבר עלינו כדרכו של רבי נחמן. המשל הזה מדבר על ההרגלים שלנו בהתמודדות מול האמת. הקושי שלנו לוותר על השקר הנוצץ, המדומה, שמושך אותנו באצטלה, בכאילו אמת. וזה לצערי הרב, ניתן לומר, רוב המעשים שלנו שאנחנו מסתובבים בהם, הן בענייני החומר ובפרט בענייני הרוח. עם ישראל הוא עם קדוש. וזה מאוד קשה להחזיק את זה. זה מאוד קשה להגיד, זה לא נכון מה שהעולם החיצוני, המפתה, הנוצץ, היפהפה, המרהיק באורות וזיקוקים ופלאי הטכנולוגיה, והכל נגיש ומולי, וזה טעים, וזה נחמד, וזה ממלא את התאוות שלי כל כך בכיף וכל כך בקלות. וכי אני אוותר על כל זה בשביל אמת שבכל דרכיך דאהו, שלקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו? מה פתאום? וכי אני אוותר על הזיוף? כל כך כיף שם, אז בסדר, אז אני אשתה יין ואני אקרא להונגרי והכל בסדר. אז אני אקח את השקר ואני אכתוב עליו את המילה אמת, אז הוא יהיה אמת. כל כך בואו ונתבונן על התנהלות החיים שלנו, כמה אנחנו מתקשים לשמוע את מי שאומר לנו את האמת ולהוריד את הראש ולהגיד וואו, הוא צודק, אני חי בשקר. כי תירוצים והסברים יש לנו וכמויות אדירות. ומדוע? כי אם נאמר את האמת ונתבונן על ההסברים, על ההצדקות, על כל מה שאנחנו רגילים, אם נאמר עליהם פעם אחת. הרי אתם שקר, אני יודע שהכל שקר. יודע. אנחנו נמצא את עצמנו במקום אחר לגמרי. כאשר האדם חי עם האמת, הוא לא זז ממקומו, גם אם דוחפים אותו, גוערים בו, כי סוף האמת לבוא, היא תבוא, והיא תתייצב מולנו, ונצטרך להתמודד עם עולם עמוס בשקרים, שאנחנו העתנו על עצמנו. איזה משבר זה, שהאדם חי בשקר ושמח עם זה. זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה חמור לחיות בשקר. יכולים לעבור על האדם בימי חייו מקרים רבים שכמעט וקרה לו משהו. הוא יצא מהם בלי כלום, וישנם אפילו מקרים שקרה לו משהו. וכמה כאבים היו לו, וכמה ייסורי נפש היו לו באותה תקופה. רבותיי, שהשקר מתגלה, זה כעין ואפס מה שסבלת. שפתאום אתה מגלה שחייך היו חיי שקר. כולם מכירים את השירים של שולי רנד, אני בן מלך שעשוי מאבנים טובות, או שירים החדשים ששמעתי שיצאו עכשיו, אני עוד לא בקיא בהם. רבותיי, המאבק הפנימי בתוכנו, בין הידיעה הברורה כי השם אמת ותורתו אמת, כולנו יודעים. כי טעמנו מהיין ההונגרי הזה במעמד הר סיני, ולא יעזרו שום טענות ומענות, בוקי, סריקי, במילים אחרות, טענות והסברי קש ותלם, שכולם באים ממקום אחד, שין קוף רש. כי לאדם נוח שם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא מחובר אל בבא קמא, בבא בתרא, בבא מציעא, הוא מחובר אל בבא נוח. וזה אולי הנקודה המרכזית שצריכים לקחת מהסיפור הזה. כי מי שטעם יין הונגרי באמת, אי אפשר לרמות אותו. ועכשיו תסתכלו בפונט ששינים אותו. ואמר, אבל לעתיד, כשיבוא משיח, אז ידעו, כי שיתנו יין המשומר, אזי לאחרים יוכלו להטעות. ויתנו להם יין, ולטישין, לא יודע מה זה, סטרצ'ביצ'ל, כלומר, סתם יין, ויאמרו להם שהוא היין הטוב המשומר. אבל אנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב. פה אני לא ברסטבר, אז אני לא אגיד אנשי שלומנו, אבל אני אסביר את הרעיון. רבותיי, מי שמתרגל, יתרגל ובוחר לחיות בשקר, שיגיע הרגע האמת לבוא והוא יבוא, ישקרו לו. מדוע? כי זו השפה היחידה שהוא מבין. ידברו איתו בשפה שלו, הוא ימשיך לחיות בשקר. רק מי שיהיה מחובר לנקודת האמת, יכיר באמת ויראה את השקר. כל זה נתון בידינו. זה בכוחנו. זה באחריותנו. זה מחובתנו, כמו שאמר הרב קוק, ואני רוצה שוב פעם להקריא מתוך הדברים הכתובים בעמוד 27 בספר, ואני אשמח מי שרוצה שיפתח שוב, וזה מה שאומר הרב, בכל דרכיך דאהו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בכוח הדרכים שהוא מתנהג בהם. לא משנה באיזה עניין. אם אתה שם בנקודה, בעניין, בזמן, לא משנה. כל שם, כל הדרכים. יש לך משימה אחת, משמעות. אתה מחפש בחיים, המשמעות היא אחת. לבקש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר שאתה עושה. ואם האדם מחפש איכן הקדוש ברוך הוא נמצא בדבר שהוא עושה, הוא מחובר לנקודת האמת. הוא לא טועה בניווט, הוא לא מתבלבל, הוא לא משקר, הוא חי באמת. ונסיים. כולנו מכירים את האותיות בשפה העברית. האות א' היא התותחת. האות מ' היא האמצעית. והאות ת' היא האחרונה. כל המציאות כולה בנויה על האמת. אשר אנחנו מוצאים בסדר בראשית סוף פרק א', ובקידוש של ערב שבת כל שבוע. ברא אלוהים לעשות. זה העולם הזה. ברא, אות אחרונה, א', אלוהים פתמם לעשות אותם. באת לעולם, התחלת, באמצע חייך, ובסוף, כשאתה נפרד מן העולם הזה, תהיה מחובר לאמת, ואז הגעת ליעד. בהצלחה לכולם.